שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא מיס חנה לנדאו. מקורות התמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. חנה לנדאו נולדה בלונדון בשנת 1873, למדה בבית ספר חרדי ואחר כך בבית מדרש למורות בלונדון. בשנת 1892 היא התמנתה כמורה בבית הספר עירוני בלונדון. בשנת 1899 עלתה לישראל בשליחות אגודת אחים הלונדונית והתמנתה לנהל את בית הספר לבנות אבלינה דה רוטשילד. אין ספק שלזכותה אפשר לזקוף את התפתחות המוסד, גידולו והישרדותו המופלאה עד ימינו. היא החליפה את שפת בית הספר מצרפתית לאנגלית והפכה את המוסד לדו-לשוני, עברי-אנגלי. על השיפור שחל בבית הספר מספר שנים לאחר שגברת לנדאו נכנסה לתפקידה, כתב לונץ בלוח ארץ ישראל, ציטוט: ומעת ההיא הוטב הרבה מצב בית הספר וגם גדל משנה לשנה, עד כי מספר התלמידות כעת ביחד עם גן הילדים כ-600, ועליהם כ-15 מורות ושני מורים, והתלמידות העניות משיגות ארוחת צהריים, והעניות מקבלות מנעלים, ותלמידה אחת שתצטיין בכלכלת הבית תקבל פרס של 5 לירה סטרלינג, והוצאות הבית לשנה עולות לסך 1,200 לירות סטרלינג, שמזה נותן הברון 900 לירות סטרלינג, וחברת אגודת אחים נותנת הנשאר. סוף ציטוט. על הרעיונות הפדגוגיים החדשים בבית הספר מספר דוד ילין בספר ירושלים של אתמול, ציטוט: השנה היא 1900. בבית ספר לנערות היחיד בעירנו ואשר בו התרוטצו עד כה הלשונות על חשבון לימודי שפתנו אנו, נעשו בימים אלה תיקונים חשובים אשר להם ייחלו רבים זה מאז. הוחלט להסיר את כל שארית השפה הצרפתית ולהוסיף כנגדם על לימודי השפה העברית בכל הכיתות השונות, ולא יורו בו מעטה כי אם את לימודי שפתנו ואת השפה האנגלית בתור שפה אירופית. סוף ציטוט. השינוי בא גם במקצועות של מלאכת יד, ובמקום ללמוד עבודה אומנותית עברו ללמוד עבודה פשוטה, אותה צריכה הייתה לדעת הנערה לצורך שימוש יומיומי בביתה. וכותב דוד ילין, ציטוט: את לימודי מלאכת הריקום השונים אשר בהם בילו התלמידות עד כה חלק גדול מזמנן, יחדלו מלמד בבית זה, ומורות תלקחנה להוראת התפירה השווה לכל אדם. סוף ציטוט. מיס לנדאו שיפרה גם את הוראת הדת בבית הספר, וכתב נחום דו פריימן בספרו ספר הזיכרון הירושלמי בשנת 1913. ציטוט: מעת נמסרה לידי העלמה לנדאו הנהלת בית הספר זה, נתווספו שעות רבות ללימודי הקודש, ובכל יום חמישי מבארת לפני הנערות תוכן הפרשה של השבוע, ומעודדת אותם למוסר ולהיות זהיר בכל המצוות המעשיות. סוף ציטוט. בקשר ליחסה לציונות, גברת לנדאו הייתה ונשארה אנגליה, וכתבה גולדי יוסף בספרה עיר ואם. ציטוט: נוכחנו שבעת שניגנו את התקווה באירוע רשמי כלשהו, סרבה מיס לנדאו לקום. וסירוב זה של גברת לנדאו לכבד את ההמנון הלאומי ציוני קומם אותנו, והחלטנו להפסיק את קשרינו עמה. סוף ציטוט. אין ספק שמיס לנדאו הביאה איתה ראש פמיניסטי, ועודדה את תלמידותיה להשכלה הן דתית והן כללית, על חשבון ידיעות מעמיקות בכלכלת הבית, לצורך שוויון ועצמאות נשית. מיס לנדאו ניהלה את בית ספר אבלינה דה רוטשילד במשך 45 שנה, היא זאת שנתנה לבית הספר את האופי המיוחד שלו והצביעה את חותמה על כל מה שהתרחש בתחומו. בתקופתה נקרא בית הספר בפי תושבי ירושלים בשם מיס לנדאו, שכן הייתה זהות מוחלטת בין בית הספר והמנהלת שלו. בשנת 1964 חגג בית הספר מלאות 100 שנים להיווסדו. לכבוד המאורע הוציא המוסד את עיתונו רננים, ובו זיכרונות שנכתבו על ידי הבוגרות. אין כמו זיכרונות אלה כדי להבין את אופי בית הספר עם המשטר האנגלי שלו והמנהלת הקפדנית שעמדה בראשו. כתבה שרה קליינמן, הויסמן, ציטוט, ומעל הכל זוכרת אני את גברת לנדאו נשמתה עדן, אשר דמתה בעינינו לאל בודהה מאיים, אשר בפני צילו רעד וחלחלה אחזו בנו. היה דרוש אומץ רב כדי להציץ מגניבה לתוך תפארת ארמונה של המלכה לבית רוטשילד, ולהיווכח מתוך רגש של הקלה, כי גם היא, ככל בן אנוש, מסוגלת לנגוס בתפוח עסיסי או ליהנות מן הארוחה החמה שהוגשה לה על ידי הטבחית הפרטית שלה. שנים לאחר מכן, שקוים המפגש הראשון של בוגרות בית הספר, עוררה גברת לנדאו גל של צחוק בבדיחה שסיפרה. לא יכולתי להבין באותה שעה כיצד יכולתי אי פעם לפחד מאישה כה אנושית וטובת מזג, סוף ציטוט. וכתבה כתבת צעירה, כפי שסיפרה לה הבוגרת נעמי לוי מתוך רננים, ציטוט, בבית הספר היו לומדים חינם, ולכן כשפעם ביקשה המחנכת של נעמי כסף, לא רצה אבי נעמי לשלם ואמר לה להישאר בבית. מה עשתה? בהחלטה נחושה עלתה לקומה רביעית בה שכנה גברת לנדאו ועמדה כמה רגעים לפני הדלת. היא פחדה לדפוק. מה תעשה עם גברת לנדאו עסוקה מאוד והיא תפריע לה? נעמי כבר רצה ללכת, אבל אין דבר העומד בפני הרצון, ובייחוד רצון ללמוד. דווקא נעמי בדלת, ולשמחתה הרבה הזמינה אותה גברת לנדאו להיכנס. הציעה לה כיסא, ולאחר מכן שאלה אותה לשם הבאה. כשסיפרה נעמי למורתה, ביקשה ממנה כסף, כשסיפרה נעמי שמורתה ביקשה ממנה כסף, כעסה הגברת לנדאו, לקחה נייר ועיפרון וכתבה מכתב למורה, בו ביקשה בכל תוקף להכניס את נעמי לכיתה בלי לשלם את הכסף. כשבאה נעמי למורתה והראתה לה את המכתב, התמלאה פליאה גדולה. איך הגעת לגברת לנדאו? שאלה המורה. פשוט, ענתה נעמי, עליתי לקומה רביעית, דפקתי בדלת ונכנסתי הישר לחדרה של גברת לנדאו. הידיעה שתלמידה בשם נעמי נכנסה לחדרה של גברת לנדאו התפשטה במהירות בבית הספר, ונעמי הפכה לגיבורת היום. באולם האוכל דיברו הכל באומץ רוחה של נעמי. בהפסקות הצביעו התלמידות על נעמי ואמרו זו לזו, הילדה הזו הייתה בחדרה של גברת לנדאו. המורות הזמינו אותה לחדר אוכל ושוב ושוב שאלו איך נכנסה לגברת לנדאו, מה עשתה, מה דיברה. באותו יום דיברו כולם על נעמי שהעזה להיכנס לחדרה של גברת לנדאו הגדולה, סוף ציטוט. אבל התברר שהיה לה גם חוש הומור, וסיפרה הבוגרת זהבה חברוני שפעם באחת ההפסקות חמדו להם הבנות לצון והזיזו את מחוגי השעון הגדול של בית הספר קדימה. וכתוצאה מכך, הצלצול להפסקה הוקדם. מיס לנדאו נכנסה לכיתה, וכאשר אף בת לא הודתה במעשה, קיבלה כל הכיתה עונש קולקטיבי להעתיק את עמוד 360 במקראות הגדולות 50 פעם. כשהתיישבו הבנות לעשות את העונש, גילו שספר המקראות מסתיים בעמוד 355. מיס לנדאו לא נישאה, ולמעשה היא הייתה נשואה לעבודתה. אבל מעבר לעבודה שמילאה את כל ישותה, הייתה חנה לנדאו גם אשת חברה וערכה בביתה יהודים, נוצרים ומוסלמים. היו לה קשרים עם השלטון הבריטי והיא ניצלה אותו לקידום המוסד אותו ניהלה ולתיווך בין הקהילה היהודית בירושלים והממשל הבריטי. במלחמת העולם הראשונה גורשה לאלכסנדריה בשל היותה נתינת מדינת אויב, אנגליה, ובית הספר נסגר. אחרי המלחמה חזרה ופתחה שוב את בית הספר. מיס לנדאו נפטרה בשנת 1945. עיריית ירושלים הנציחה את זכרה ברחוב בשכונת גבעת מסוע. עד כאן.